יום ראשון, שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום את הפותח הראשון של השבוע, שבוע של פסח שיחול בו בעזרת השם בסופו. עם סיפור שסיפר הגאון רבי יצחק ישעיה וייס, זה מעשה שנמסר על ידי זקנו, אבי אביו, שהוא היה אב בית דין של נווה אחיעזר, שאותו הוא שמע מבעל המעשה. אחד מחסידי המהר"ד מבעלז, הוא ראה אצל אחד הפרצים שהוא גידל מלפפונים בגן הבוטני שהיה לו, והוא ביקש להגיש, מלפפון כדורון לרבו. כידוע, באותם ארצות היה קשה להשיג ירקות עלים לקרפס, ועל תפוח אדמה הסתפקו אז עם ורחים אליו האדום או שעקוי. הקרפס היה לאחד מהבעיות שדרשו את הפתרון שלהם. אז אותו חסיד קנה את המלפפון בהרבה כסף, והביא זה לרבו תשורה שיהיה לקרפס. ובהזדמנות מאוחרת יותר הוא שאל את הפריץ, איך הוא מצליח לגדל גידולים נדירים כאלה, אז הוא גילה לו שהוא משקה את האדמה בוויסקי. טוב, את הוויסקי מייצרים כידוע על טהרת עידול חיטים, עד שרבים מכינים לשתות וויסקי שגויים ללא הכשר. כי ידוע שלא מערבבים אותם מותגי יוקרה, לא מערבבים בוויסקי שום חומר אחר. שהתברר לאותו חסיד שהכשיל את רבו במתנה לפסח עם האכל שצמח על מצה של חמץ, נחרד אדומת נשמתו, בבהילות הוא קם נסע לבעלז. אחרי שהוא ברר עם הגבאים הוא שמע שהרבי לא השתמש במלפפון, אז הוא התפלא מאוד. הוא נכנס ישירות ושאל אותו, למה הוא לא השתמש בו? הוא ראה איזה חשד ברוח קודשו, הרב אמר לו שלום דבר רוח הקודש, הוא אומר, מהרגע שהמלפפון הגיע אליי הביתה, אז תהיתי, הוא אומר, אם לשנות מדרכי אבותיי לקח את זה לקרפס, עד שהגעתי למסקנה שאני לא יותר טוב מהם, פשוט לקחתי את המלפפון ושרפתי אותו בחומץ. ספר עוד מעשה, שמע זה מהחסיד רב מאיר מגיד, שבבית של רבי מויזניץ נהגו מתוך חומרי סייר לקלף את כל העצים שלא צריכים להשתמש בהם לבישול ולהסקה בפסח. עם תיאר לי, הוא תיאר לי פרטי פרטים את הנועל, איך נערך אותו כילוף עצים. הוא מספר שהגוי שהזמין אותו לעשות את עבודת פרך, שלחו להתרחץ בבית המרחץ העירוני, אחרי שהוא הגיע, היו אמורים להתרחץ עוד פעם בבית, כף רגל ועד ראש, אחרי זה נתנו ללבוש בגדי פסח שמורים, אחרי זה לבנו באש את הגרזן, והכניסו בו קטעת חדשה, ועם זה הוא היה מקלף את היפים. פעם באמצע העבודה, הגוי התיישב לנוח על המפתן, שהיה פתוח לפרוזור, השלב היה פתוח גם המחסן של כל דברי אחרי שמיודעים לפסח. ובדיוק באותו זמן הגיעה הרבנית וראתה את זה. אז צעקה, אוי, החמיץ לנו את כל המחסן, התעלפה. ספר עוד גם על המנהג של החומר של כל פרסים לפסח, שהוא קרא בירושלים, שנקרא בירושלים, רבי יואל משץ, שהיה דודם של האדמו"רים משץ שליטה. ספר שגם הבית של אבא שלו נהגו באותו חומר של כילוף עצים, אבל בני הבית, אמא שלו והאחיות שלה, כל הנכונות למלא אחרי הקפדה, היו צוחקים על זה, היו אומרים שאין זה, אין זה היגיון, הרי מכתחילה עצים עומדים לשרפה, אין זה תמש בכילוף. עד שפעם אחת, אבא שלי מצא לחצר, הוא חזר הביתה, והזמין את כל בני הבית בתורה ששמחה לבוא אחריו ולזכור את רמת היצים שהייתה מונחת בחצר לפני שגילפו אותם, הוא הצביע על פיתה של חומץ גמור שהייתה מרוחה על היצים. דברר, אז הם עשו ברור מה זה. דברר שהמשרתת נהגה לנער את שקי המטבח של קמח, של סוכר, של קטניות, אחרי השימוש ולקנח אותם על היצים. וזה באוכי ואוכי הצטברה על היצים שכבה די גדולה של קמח. כשירדו הגשמים, אז השירים האלה נערמו לכדי פיתות של חמץ ממש. ובזהו תיאר את השמחה של אבא שלה למציאה של החמץ. אי פסח כמובן, שבזה הוכיח לכולם איך שחייבים להקפיד לשמירת מנהגי אבות, גם שאנחנו לא יודעים את השורש שהטעם והסיבות למדוע ולמה הנהיגו ככה. ויש לנו פה לקראת הלכות שקשורות לפסח כמובן. גם שתבורה עם ביור מוספים, מהדורת דירשו. ארונות שמאחסנים בהם חמץ, שולחן האוכל, מגירות המקרר, מדפים, השי שבמטבח. בדרך כלל לא מונחים בהם ועליהם מאכלים חמים, לא צריך להשאיר אותם לפסח בעגלה וכדומה, מספיק לניקיון יסודי. אם יש בהם חורים וסדקים, צריך לחסות אותם אחרי הניקיון. רבים נהגו לחסות גם שולחנות שאין בהם חורים וסדקים בשני כיסויים. גם נהגו לחסות את המדפים שבארונות במקרר, את השיש. גם אם משך השנה מניחים על השיש או על השולחן צירים חמים, מספיק בכיסוי יבה ואין צורך להכשיר אותם. חצובה של קיריים ניתן להחסות אותה בנייר כסף רבה אחרי ניקיון יסודי, ולהשתמש בו בפסח. ולא צריך להכשיר אותו בליבון. אבל יש שאירו שלכתחילה, כתחילה רצו לקנות חצובה אחרת לפסח. כלים שמצופים באמיל, יש אומרים שאי אפשר להכשיר אותם בגלה, ויש אומרים שגם ליבון לא מי להכשיר אותם, יש לחמיר רק בנוגע לחומץ. התנור הביתי שמצאו בזמננו מצופה אמיל נחלקו הפוסקים בקשר לאופן ניקיון שלו לפסח. יש אומרים שאם קיימת בו מערכת עיקיון עצמי, שבהפעלה מתחמם התנור בחום גבר במיוחד, אפשר להכשיר אותו בניקיון הזה, ואם לא, לא ניתן להכשיר, אז אפשר להכשיר אותו בליבון. יש אומרים שגם אם הוא לא מתחמם בחום גבר במיוחד, אפשר להכשיר אותו על ידי ההפעלה לכמה שעות. יש אומרים שאפשר להכשיר על ידי ניקיון בחומר חריף, וההפעלה שלו בדרגת החום הגבר ביותר למשך שעה. יש אומרים שניתן להכשיר אותו על ידי הפעלה בחום גבוה ביותר למשך שעה, ולצפות את התנור בנייר כסף, או לחילופין לצפות את המאכלים שמוכנסים לתוכו בפסח בנייר כסף. יש אומרים שבזמננו, שהכלים לא כל כך יקרים כמו בעבר, רצו לרכוש כלים חדשים לפסח. לא להכשיר כלי חמץ בעגלה או בליבון. אבל רבים נגעו להגיל גם את הכלים החדשים שעשויים למתכת ואלומינום, כמו שיש מן היצרנים שמושכים את הכלים בשומן שמופק מבעלי חיים שלא תורים. ויש שמחמירים בזה גם בימינו, שסבר להניח שהשומן הפגום בשעת משיכתו. לכן יצרנים רבים משתמשים בשומן צמחי ולא בשומן מן החי. וכיוון שהעגלה הזאת לא מעיקר דין אל החומרה, אז יש כלו בה בקולות מסוימות, וכשמייעדים את כלי החדש למאכלים צוענים בלבד, לכל הדעות אין צורך להגיד אותם. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. פרסם בה איש חסיד היה, ובא בעלון יש לרעהו, על איזה יהודי עני ואביון שהגיע מבוקרו שלום כנזווילר. הוא התכונן על מר גורלו, יש לו משפחה עם הרבה נפשות, שהצעיר, שבין הילדים כבר עבר את שנת ה-20, והבחור עבר את ה-30, הוא אומר בחסדי השם, הבחור כבר יתארס, אבל הוא מאורס הרבה זמן, אין כסף. אמנם היום אמר לי אבא של הקהלה כי אפשר לסכם תנאים אחרונים לקבוע זמן חתונה. אבל בתנאי שאתן קודם לפחות שולחן עם כיסאות, רבא, איפה אני אקח שולחן בכיסאות? אמר לו רבא, אין עוד יום גדול, עד הלילה בעזרת השם יהיה שולחן בכיסאות. טוב, היהודי פנה אל הדלת בפריך ברכיים. והצדיק, רבי אורותיה זצ"ל, מנאמני האדמו"ר, יצא אחריו ואמר לו, שמע בקולי, הרבי מזווילי פתח שולחן מכיסאות, אל תתמהמה. שלח לקרוא למחותן ותביא לו שעד הערב הוא יקבל שולחן מכיסאות. אמר לו אותו יהודי, איך אני יכול להבטיח מה שאין לי? אמר לו רבי אליהו, אל תשאל שאלות, תאמין. תאמין באמונה שלמה. מה שהוא אמר לך. שעה לפני רדת החשיכה עצרה מונית ליד הבית של רב שלנקה, תיירת מארצות הברית, יצאה מהמכונית, נכנסה לבית, הביטה סביב בתימהון, נתנה לרבה, האם הרבה מכיר אותי? היינו שכנים בזביל. מאיזה דלות ועניות אתם הישורים, גם אבא שלכם להגביר, אבל כזה מצב, תוך כדי אמרה, לפחות אני אביא שלך בכיסאות רואים, שיהיה כאן לשבת. מיד היא יצאה מהבית, אחרי חצי שעה, היא הגיעה עם טנדר, פירקו והעמידו בחצר שולחן וכיסאות חדשים ונעים. האורחת עשתה את שאלה והלכה. אז קרא רב שלנקה לרבי אליהו רוטב ואמר לו, לך מהר ליהודי ותגיד לו שהשולחנות והכיסאות הגיעו. תנאים נכתבו והחתונה נתקיימה בזמן. ואנחנו ממשיכים את דיומן דיומה מאת הרב ישראל ינקל פרבר והרב יהודה לייב שטיסלין מחברי ספר המנהג. המנהג בכמה קהילות בפרט יוצאי רומניה. שלא לאכול דגים בכלל בחג הפסח, כי הדרך הייתה לשלוח דגים מחוץ לעיר, או מניחים פורסות חמץ עם יין שרף בפה של ידה כדי לשמור על הטריות. כרגע המנהג בחצות ויז'ניץ, נדבורנה, ככה גם נהג המערבשי. יש שהיו אוכלים במקום הדגים פלשפש. זה מאכל שנעשה מבשר תחון מבושל, כהן דגים תחונים. מהטעם הזה, גם יש שנהגו בכמה חצות חסידים לקנות כבר לכבוד, לכבוד פסח, לבדיגפיש, זה דגים חיים. כסתת פרמגונים, שכל זמן שהדגים עודם בחיים, אין בהם שום חשש של חומץ, אפילו עם החמץ שהיה בפה שלהם. ולכן נמנעו בהרבה מקומות לא לאכול דג סלמון, כי אפשר להשיג אותו חי. כך נמצא במנהגי רופשיט, קליב, בויין וחבד. אפשר גם נהג אחד מהבל זרוב לדגדג לקנות דגים חיים לפסח לעצמו, אבל לא יפיד לבני ביתו. נהג גור לאכול דגים רק אם הסירו את האור. יש מקומות שהקפידו שלא לאכול דגים רק בימים הראשונים של פסח בגלל טעם אחר. מה שבר בגמור, שאחרי הדג שיבוטל בימי ניסן קשה לסרת, ועד שבאמצע החודש המזל של החודש יותר בתוקפו, אז נזרים בימים הראשונים של פסח, שהוא באמצע החודש שלא לאכול דגים. אבל בזמננו לא מקפידים כל כך בזה, כמו שכתוב בפסקים, כי יש תינות טבעים מזמן הגמור, וגם משום שרק אותו דג שנקרא שיבוטל מזיק, והדג הזה לא כך שכיח בימינו או באזורנו. שמחת יום טוב, ורוב קהילות ישראל נוהגים לאכול דגים בכל ימי הפסח בפרט ליל הסדר, כמו שכתב היבץ, שיזמין בשר ודגים כפי כחום מן המשובח, כמצוות שמחת יום טוב, כמו שמצאינו בכמה מקומות, שאחרי הדגים היא שמחה בסעודה. קרוא בסעודה של העתיד לבוא, ומן אלף ביתן, כך כותב גם הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל בספרו יפה ללב, שנכון לאכול דגים בליל הסדר, ובפרט, בפרט בזמן הזה, שאין לחשוש לחשש הקדום, ושאין מאכילים חמץ חריף לדגים דורנו. כך גם מנהג בבובוב, ככה גם נהגו אדמו"ר מקלוזנבורג, ואדמו"ר בחריסט מפופה. ומצאינו כבר בגמור הבאוי פסוחים, שאמר חזקיה שאפשר לקיים את החיוב של אכילת שני תבשילים בליל הסדר נגד קורבן פסח וקורבן חגיגה. ואכילה של דג והביצה שלו, אז עם אלה רואים שנהגו לאכול דגים בליל פסח. והשוצי הכי צחוק מביא רמז לאלה שאוכלים דגים בפסח, שזה זכר מה שנאמר בגמור, שבשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, יגלו מצרים, ובזמן שהלכו לשאוב מים, היה הקדוש ברוך הוא מזמין להם דגים קטנים בקדים שלהם. קרה גם בספר אפל הלב. אנחנו ממשיכים מהעלמים מגדולי ישראל, סיפר רבי הצדיק הבת סנטוב שליטה, שהוא שמע מהבת סקולן לייקווד, סיפור נפלא מאבא שלו, אדמו"ר מסקולן. לפני הרבה שנים התגורר ברומניה יהודי עשיר גדול, התפרנס ממכירה של כרים וכסתות יקרים. היה אוסף את הנוצות מבית השחיטה, ממלא בהם כרים וכסתות, מסודר אותו באופן מופלא. כך שהמחיר שלהם היה מאוד גבוה, והוא מוכר את הסחורה ליהודים עשירים, ונהיה מזה עשיר מופלא. פעם אחת בחודש אלול חשב לעצמו, מה יש לי מכל העושר שלי אם אני לא רוצה נחת לריבונו של עולם? אני גם לא צדיק, לא תמיד חכם. הוא הגיד שצריך לעשות איזה משהו גדול, כבוד הימים נוירואים. אז הוא החליט להכין קרים וקסותות מהמשובחים ויקרים ביותר לשלושה צדיקים שגרו בבוקרשט. זה היה סבא רבי, והאדמו"ר מסקולן, הנועם אליעזר, והאב בייזין, הבעל פולישטיין. חשב לעצמו שבזה שהוא יגרום נחת לשלושה הצדיקים האלו, אז הוא עובדה יעורר על עצמו זכות גדולה, יהיה לו למליץ יושר, והם יהיו לו למליץ יושר בשמיים. לכבוד הימים האלה. אוי מרווייזה. התחיל לעבוד באופן יסודי, ביותר, כראוי וחיות, ואחרי זמן באמת לא קצר, של עבודה קשה, היה לו שלוש סטים. מצאות מהם, קרים וקסתות מפוארים ביותר, והוא שלח אותם ביד שליח, לבד של הצדיקים הנזכרים, בתקווה שזה מהשמיים יתרו על הברחמים. טוב, באותה ימים לא הייתה אפשרות לדעת אם השלחות בוצע כראוי, או מהטלפונים וכו'. טוב, לא נותרה לו ליהודי ברירה אלא לתת אמון מוחלט בשליח ולסמוך עליו. אחרי תקופה, ימי חנוכה, יצא לדרך ארוכה לצורך הפרנסה, החליט לבקר שם אצל אותם צדיקים שהוא שלח להם את הסט של הכלי מיטה, ולשאוב נחת רוח, לראות מקרוב איך נהנים מאותה סחורה משובחת, בפרט בלילות הקרים והמושלגים של החורף. בהתחלה, בראשונה, הוא הגיע לחצר של הסקולן רבי, דפק על הדלת. הוא הרבנית פותחת לו, מציג את עצמו. טוב, הוא רוצה, הוא מספר למי הוא, רוצה לדבר עם הרבה, אבל הרבנית, אחרי שהודתה לו מעומק הלב, המתנה היפה והיקרה, סביבה את הנושא לעניין אחר, השתנתה מהנושא, מה שהרבה עסוק, בתורה, בתפילה, ויחזור מאוחר, חבל על הזמן. טוב, השיר התעקש, בכל זאת, להמתין עד שהרבה יחזור, רוצה לדבר איתנו, לא היה לה ברירה. היא רוצה להמתין בחדר אחד עד שהוא יחזור, בינתיים, חבל היא הייתה עסוקה עם כל הבית, נכנס לשיר בשקל לתוך הבית, התחיל לחפש את החדר הנכון, שם אמורים להיות הסטים של המצאות, עם הקרים והקצתות היקרים. טוב, הוא ראה, הוא הגיע, ציפתה להפתעה לא נעימה, הוא ראה את הסט של המצאות, מונחים על המיטה של הרבנית, וראו במיטה של הרבי, אין לו קרית, לא סבין, כלום, הוא תרגז מאוד, ככה לרמות אותי. הוא החליק לשאול את הרבי, מה פשר הדבר? טוב, בסוף הוא נכנס לרבי, מציג את עצמו, הרבי מודה לו, אמר לו שזה מאוד טוב ומחמם, נו, אבל השיר הזאת, השיר יענה הזאת, הוא אמר לרבי, שהרבי לא אגיד שהוא משתמש בזה, וקודם בדקתי וראיתי שאני לא מצא כלום, איך אתה אומר, הרבי אמר שהוא משתמש? התחיל הרבי לפייס אותו, אמר לו, באמת, מיד כששלחת לי, הנחתי את הראש על הכרית למשך זמן, אבל כיוון שאין דרכי לישון עם כרית בסדין, נתתי את זה לרבנית. ככה הוא דיבר על ליבו, דברי נחמים, פיוסים, עד שהתפייס. נו, אמר לו הרי לרבי, העיקר שזה מגיע לשימוש נפרד, לחיים ולשלום. אחרי זה הוא נסע לבקר בבית של המצדיק הבא הזה, פולשטיין, שידוע שהוא היה, אתם כוחם גדול מאוד, מסמי זה עצום, מחדש חידושים. כשהוא נכנס לבית, אז הוא גם הציג את עצמו לרבנית, הרבנית אמרה שבאמת החיה אותם, המתנה נפלאה, ובעלה כל כך נהנה מזה, נו, אמר שהוא רוצה להיכנס לרב, הכניסו אותו. ואז הציג את עצמו על הרב, אז הוא אומר, הרב אמר לו, תדע לך, שיש לך חלק בתורה שלי, כי בדרך כלל יומת החורף, הייתי כותב רק קצת חידושים, כי עד כי הבית מאוד קר, ולא ישנתי טוב, התעורר יותר הרבה בלילה מהקור. אז המוח לא היה צלול ביום, ולכן לא חידשתי כל כך הרבה חידושים. אבל מאז ששלחת לי, חיים אותי בלילה, אני יושן טוב, אז ביום המוח צלול, אני מחדש חידושים עמוקים ונפלאים, דבר שכבר שנים לא היה בימות החורף. אז בזכותך, זכיתי להגיע עד אלו. טוב, כמובן שהשיר היה שמחה גדולה. נפרד ממנו והלך לבקר בבית של הרבי מסקולן, שהגיע לבית של רבי מסקולן, נראה שם דירה ישנה, מטה ליפול, והם מסתובבים, היו שם ילדים, ילדות בכל הגילאים, כן, זה אותם יתומים, יתומות שהרבי גדל בבית. הרבנית מיד קדמת את פניו, שואל אותו מה הוא רוצה, הוא מספר לה, הוא מציג את עצמו, אומרת לה, ישר כוח, זה היה כל כך טוב, ומיד מעבירה נושא. אז הוא שאל אותה, מי זה כל הילדים האלה שמסתובבים שם? אז אמרה לו, שני היתומים שהם גדלים בבית, אין להם איפה להיות. הוא מבקש לדבר עם הרבי, הרבי אמר, כנס לה מאוחרת, היא אומרת לו, הוא אומר שהוא מחכה. טוב, ואז הוא מתחיל לחפש בבית, והוא לא מוצא את זה, הוא מגיע לחדר שלהם, והוא גם שם רואה שאין. הרי שהיה קריד וקר בכסף עם חורים, אין שום זכר לאותה מתנה. הוא התרגד, הוא שואל, ואז הוא פוגש את הרבי, והוא שואל אותו. הרבי מתחיל להרבות במילות שבח, הוא אומר, זה היה כל כך טוב, המתנה הייתה נפלאה. אבל למה אני כבר בדקתי, זה לא פה. איפה זה נמצא? אמר לו הרבי, שקט ושמע, מיד שזה הגיע, מאוד שמח אותי, כזאת מתנה יקרה, הרבנית גם שמחה. באותה תקופה התחתנה איזו יתומה, אחרי שגדלה בבית, וחשבתי לעצמי, שאין מתנה יותר חשובה שצמח אותה. אז נתתי את זה לזוג הצעיר. הוא התחיל לכעוס, התחיל לצעוק, אני לא מוכל, אני לא מחל על זה, רוצה לפייס אותו. אז הוא אמר לו, זה עולה מאוד הרבה כסף, תעשיתם עליה, אני עושה לי משפחות המלוכה, לעשירים מופלגים. איך אפשר להביא כזה דבר יקר לזוג צעיר? אמר לו, רב, אני שמח לשמוע את זה כל כך יקר, ושמחתי מאוד את לב היתומה. השיר לא התאפק, הוא אמר, לא מוכל. הרב התחיל לפייס אותו והסביר לו שכמו אבא ליתומה, בדיוק כמו שהיתומה הזאת התחתנה זה הגיע, אז הוא ראה סימן משמיים. הוא אמר, ואני אגיד את האמת, אני לא צריך בשבילי כזה דבר, מה שיש לי זה טוב. אבל האשר אמר לרבי, רבי לא עושים ככה, לא יפה, לא סולח בשום אופן. טוב, הפציר, ביקש, הנחה לו. אז האשר אמר לו שיש לו רעיון. אם הרבי יעשה את מה שהוא ביקש, אז הוא ימחול. הוא אומר, התנאי שאני שוב שולח לרבי כזה סט. ואז הוא יחודו בעצמו ישתמש בזה, ולא תמזו לאף אחד. אם הרבי מסכים לתנאי הזה, אז אני אוכל למחול. הרבי אמר לו שהוא חכש, שהוא ימתין רגע, הוא צריך לחשוב, והוא מסכים לתנאי הזה. אחרי כמה דקות הוא אמר, תסלח לי, אני לא יכול להסכים לתנאי הזה. המסתובבים כאן יתומים, יתומות, אין להם על מה לישון. אין להם כסף, אין לי כסף להתיד להם מצעים מאוד טובים. איך אני אשא פניי, כשאני ישנה, כי אין להם מצעות יקרים, אותם יתומים, מסכנים, ישנים על מצעות, מחוררים, ויש. ואנחנו ממשיכים ימי פסח, עוז ברז ניסי מפלס ובלילו, חודש ניסה נקרא על שם הניסים שקרו בו, כלשון השרמורים באגודת. עוז ברז ניסי מפלס ובלילו, ואומנים שהרבה ניסים שקרו בחודש ניסן. הרמב"ן אומר שמתוך הניסים הגלויים אדם מודה בנסתרים, אם כן, דבר בעיתו מה טוב לראות מקצת מהניסים שמגלגל הראשי מספורך למשפחות המלאי תורה כדי להתחזק ולהאמין שצנצנת המן ממשיכה עדיין להוריק את שפעה למקבלי התורה שבכל דור ודור. נביא מכאן שלוש עובדות מכלי ראשון שקראו מברכים יקרים שלי את הצד השווה שבהם, שקראו למגלגלי חובות. אבא פי שמן הראוי לברוח מחובות כמו מאש, אבל לפעמים אחרי 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 יגונה. וגם משובח, צריך בזה תמונה בסד לשמה גדולה מאוד. וזה מה שיפרסם במאמרי עיני נוגני בין כותלי ישיבת מיר. עובדה ראשונה מספרים על אברך יקר, שנזקק להרחיב את הדירה. לא הצליחה להיות מעט המחזיק סמרו בה. הוא זקק לפתע להשיג 5,000 שקלים נוספים, נגמרו לו כל הרעיונות, לא מצא שום מצא איך להשיג במהירות הסכום הזה. פעה עיניו לשמיים, שיעשה איתו נס. נס אופן, הרגיש שהגיעו מים עד נפש, לא מסוגל להשיג את זה בדרך טבעית. תום דיני שהוא חושב ומהפך, קשר אליו איזה ידיד נאמן, מספר לו שהוא מונע נעלוות לו 5,000 שקל, זה היה הסכום שהיה זקוק לו באותו זמן. שאל אותו מה פתאום? אומר, יש לו רוח הקוידש, מישהו בא לו בחלום. הוא ספר לו סיפור מאוד מוזר, אומר, אני מכיר זוג צעיר שהתחתן עכשיו. אתמול בלילה הם התקשרו אליי, שהם מבינים שיש לי גמ"ח כספים ורוצים להפקיד אצלי את הכספים שקיבלו בחתונה. אז האמת שאין לי גמ"ח, אבל הייתי זקוק לסכום מסוים בשבילי, בשביל אבא שלי. התרתי לעצמי, אומר, לאשר על הקיום של הגמ"ח שבעלותי, המשיכו להתעניין, האם אני זה גם לחברים. ועד באותו רגע חשבתי עליך, ואמרתי, כן, גם לחברים, אז הנה אני אתקשר להלוות לך. הסיפור השני, לפני חודש, מספרים פה על מורה באחד הסמינרים שגילתה שבטעות נכנס לחשבון שלה משכורת חודשית כפולה. טוב, מיד היא נכנסה להנהלת חשבונות, דיווחה לטעות, אבל הודיעו לה שמכיוון שקשה ומסובך להחזיר את הגלגל אחורה, שישה כבר לחודש הבא. טוב, את התשובה הזאת היא ממש לאהבה. אנחנו רגילים לגמור את החודש, לכלות את חיים בהשגחה ושימת לב, ומלגוע שכסף מיותר לברוח בין היצועות. עד שסיפרה זה לבעלה, הוא קצת כמו בהתפעלות. בדיוק עכשיו, החברות שלו נזקק בדחפות לסכום כסף. בדיוק בגובה המשכורת, הוא נתן את הסכום בהלוואה ליומיים עד שצרחו את הכסף. הנה, עכשיו הם יכולים בקלות להלך לזמן הפירעון לעוד חודש. וככה הוא ינה, אותו חבר ינה מהלוואה ארוכה ונוחה, והם לא יגררו לבזבז את הסכום שנעד להכלכלה החודשית. כמה פלא יש בדבר. איך גלגל הקדוש ברוך הוא טעות במשרדה הנהלת חשבון של הסמינר, של רעייתו של החברוזה של אלוהי זה, בדיוק באותו סכום שהוא נזקק לו. אנחנו ממשיכים לסיפור של עובדה שלישית, על אברך שהיה צריך בדחיפות 10,000 שקל תוך חצי שעה. הוא ירד מהצעה של הכולל, ושאל מיד את האברך הראשון, שנקרא בדרכו, אולי יש לו לעבוד בסכום גדול. אבל לשנייה שהוא סיים את הבקשה, הוא תפס את עצמו שזה ממש לא יגל רעש. לפני חודש, אותו אברך, הוא סיפר לו שהמטוב שלו דחוק, הוא בקושי מצליח להשיג את כדי מחיוסי. אז איך הוא עכשיו יכול לבקש ממנו הלוואה של סכום גדול, אבל הבקשה כבר יצאה מהפה. ואז הוא שומע את שהוא אוהב תה, כן, יש לי. אתה לא יודע שם אני הגביר של העיירה. רעייתי ילדה בשעת דבר מוצלחת, נכנס לנו בתוך לאומי, בבת אחת, 3 משכורות. עכשיו כדאי לשמוע היטב את הצירוף של המקרים. בדיוק יום קודם לכן אותו אבא חיפש גמח, שיקבל ממנו את המזכרות למשך חודש, חודשיים, לא יותר. הוא ניסה בשלושה גמחים, אף אחד לא הסכים לקבל, כי זה היה תקופה קצרה מדי. עדיין נותרה בעיה. לאברך המלווה לא הייתה ויזה, גם לא נהג היסטורי משקים, אז איך הוא יעבור, יכול להעביר את הכסף תוך חצי שעה. אז הוא נזכר שיש לו בסיס צ'ק בודד, שאותה הוא מביא כדי להעביר סכום לאברך מסוים, שהמגע בזמן שלו נכתב בטעות חודש קודם לחשבון שלו. וכך, בתוך כמה רגעים, הותר אותו אברך שהסכים בחפץ לב לדחות ביום אחד את קבלת המלגה. וכך, בתוך חצי שעה, היו לו ביד 10,000 שקלים, בלי הרייבי ובלי רצח גמחים, ובצירוף מקרים נפלא ביותר. ואנחנו ממשיכים משות היומי. העובד בבתים כדי לנקות היום לפסח, הוא מרבה לעבוד גם בלילה עד מאוחר. ממילא למחרת הוא עייף, עובד פחות טוב, האם מותר לעשות את זה? התשובה היא שכותב פה הרב דינר שליטה, כי זה בשולחנו, הוא חפל לא רשאי לעשות מלאכה בלילה, להשכיר עצמו ביום, יתקיים את המלאכה של בעל הבית, כי מחליש את כוחו שלא יוכל לעשות את המלאכה בכוח. כן, זה יפה גם ברימו, שאסור ללמד להיות ער בלילה יותר מדי, כדי שלא יעצל ביום ללמד. לכן לא יתענה, או לעצור מאכל ומשתה, כי זה דברים שגרמים שלא יוכל ללמוד היטב. ממילא מובהר שלעשות פעולות שגרמות למעט במלאכה, זה איסור דאורייתא משום גזל. ואנחנו ממשיכים בפרי והלוכי. האם ניתן להניח כמה רבי חצרות באותה חצר, והאם ניתן לחלק את הפת לשני כלים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשיעורים הנפלאים במגוון שפות, כשלוחה אחד. וכדרכן נלמד גם אנחנו נתנים ליד אפרים והלוך. אנחנו אוחזים מסימן שין צמח וו בסעיף ד'. כפי שלמדנו, אסור לאדם לטלטל חפצים מביתו לרשות סיוכית של אחר, או משותפת, ללא עיר וחצר, אז דהיינו שגובים פת מכל בית ומניחים אותה באחד הבתים לפני כניסת שבת. לכל הפחות במשך בן השמשש, צריך להניח את פת העירוב בכלי אחד או במקום אחד. אם חכו אותה לשני כלים ושני מקומות, גם אם שניים בבית אחד, אין העירוב חל, כיוון שבאופן כזה נראה שחלקי הפת מופלגים ומחולקים זה מזה, ואין זה ראוי לשמו עירוב, שפירושו שהדיירים מעורבים זה עם זה בפת שלהם, שלא גובים פת מכל דייר, אלא אחד הדיירים מזכה מהפת שלו לכולם, אז ייתכן שניתן לחלק אותה. אולם אם חלקו שאפשר לחלק אותה, אולם אם חלקו לשני כלים, ושני מקומות, מחמד שהכלי הראשון או המקום הראשון כבר התמלו עד אפס מקום, ושני הכלים או המקומות הם בבית אחד, העירוב חל. ואם היה ידוע מתחילה שהכלי או המקום לא יכילו את כל הפת, יש אפשרות להניח אותו בכלי גדול או במקום גדול שיכילו את כולם, אז יש אומרים שהעירוב לא חל. חצר שהדיירים שלה הניחו במספר מקומות פת בכמות שנדרשת לעירוב חצרות, שותפים בכל דיירי החצר, אז יש אומרים שהעירוב לא חל בכלל, הברכה שבריחו עליו היא ברכה לבטלה. אבל יש אומרים שמאחר ויש לכל דיירי החצר חלק בפת, לא ייתכן שלאחר שהניחו אותה במקום אחר לשם העירוב, בשל העירוב על ידי שהניחו פת נוספת במקום אחר. ויש הקדוש האדרבה, יש מעלה בדבר שמה תתקלקל הפת הזאת ויתקיים העירוב על ידי הפת האחרת. ויש שהוסיפו שכן מילה כחמי ישראל עוד עמות הראשונים, להניח בערב פסח מצה לעירוב עבור כל שבתות השנה, ובנוסף, להניח בכל ערב שבת, עירוב נוסף מחשש שהעירוב הראשון נפסל. אבל חצר שיש בו שני אנשים שמקפידים שלא לצאת אחד בעירוב של החבר, ושניהם מערבים בנפרד, ומזכים פתאום לכל דיירי החצר כדין, אז יש אומרים ששני העירובים לא חלים, כיוון שכל אחד, כל אחד מהם נעשה על כורחו של אחד בדיירי החצר שלא מעוניין לו. ממילא לא ניתן לערב עירוב חצרות עבור אדם בעל כורחו. עירוב חצרות נעשה באמצעות גביית פת מכל אחד בדיירי החצר, ועל החטא באחד הבתים, ולחילופין ניתן לעצור אותו על ידי שאחד מבני החצר יזכה פת לכל דיירי החצר ויניח אותה באחד הבתים. ובשני האופנים, העירוב חל רק כאשר כל בעלי הפת מסכים לכך, שכל אחד מבני החצר, אם ירצה, יוכל לאכול מהפת כאוות נפשו. ובכך נקרא שמו עירוב, דהיינו שמעורבים זה עם זה ומתרצים זה לזה. והנה אחד מוכה ביד חברו אלה שותפותם נוחה ועריבה. משום כך, צריך להקפיד לכתחילה, שלא לעשות העירוב בפת שהכינו להשבת הזו, כמו שבדרך כלל, אדם מקפיד שלא יאכלו אחרים מהפת שהכינו להשבת. אבל בדיעבד, אם אין פת אחרת בהישג יד, ניתן לערב בה. ויגמור בדעתו בהחלטה ברורה שיאפשר לדרי החצר לאכולתה. ואם משעה שהניחו עד לסוף הנשמשות רצה אחד מדיירי החצר לאכול את העירוב, ובעל הפת לא אפשר לו את זה, בטל העירוב. ובעל אם הדבר הרע בשבת, אין העירוב בטל כמו שכבר חל בכניסת השבת. עד כאן בעניין דפרים שנלמד היום בעזרת השם. יום חמישי למדנו, ונחזור בקצרה, עירוב חצרות לא ניתן לעשות בכסף או בכלי, אלא בפת בלבד. אבל אין צורך דווקא בפת שיש בשפיפות. את הפת של עירוב חצרות צריך להניח בבית שראוי לדירה, ולא במבואה שבכניסה לבית, שבבית מגורים משותף, ותראית שבה שאינה ראויה לדירה, מאחר והיא משמשת למעבר ציבורי. חצר שעושים בעירוב חצרות, והורגלו להניח את פת העירוב בבית מסוים, אסור לשנות ולהניח את הבית אחר לפני דרכי שלום. וכדי דרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר מה שלמדנו, קליעת שיער תלוש, כגון שיער של פאה נוכרית, אסורה בשבת מדאורייתא כתולדה של מלאכת ההורג, וגם קליעת דקיקה של שתי שערות אסורה, וקליעה שאין סופה להתקיים מותרת מדאורייתא ואסורה מדרבנן. קליעת שיער שמחובר לראש אין בה איסור מלאכת ההורג, לא מדאורייתא ולא מדרבנן, אבל שמלאכת הריגה אינה נעשה בדבר המחובר לגוף. אולם, קליעת השיער אסורה מדרבנן, משום שהדבר דומה למלאכת בוינה. ויש אומרים שהאיסור הוא מדאורייתא. אסור גם לפרק את הקליעה משום שהפירוק דומה למלאכת צויתא. דף היום מתלמוד בבלי. מה הייתה עשייה הכיפה שבראש הכהן הגדול? והאם נהג שלוח הכהן בברווזים? האם שלוח הכהן בתרנגולת? על כך בעלות נושאים מעניינים. כאן במסכת חולין דף קוף. ולקראת סיום המדור נפלא חפצים בחיים, רבו יצאי, גם היום אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ללימוד היומי, הלימוד הנפלא בספר חפץ חיים. היום מתחילים בלימוד הלכות רכילוס, בסדר הלימוד היומי, חלק ב' כלל א' סעיף א'. כבר בכותרת הראשונה של החלק הזה, הלכות איסורי רכילוס, חפץ חיים מלמד אותנו מסר חשוב. בהגעה שם הוא כותב, שאף שכמה דינים בהלכה הזאת, היינו יכולים ללמוד אותה מעצמם, מהלכה הראשונה שהלכות איסור לשנורת. אף על פי כן הוא אומר, חפץ חיים, לא שמחנו על זה, וביארנו בפירוש, לפני כמה טעמים, כמו שהוא כתב בסוף ההקדמה. המעיין בביאור מוסף של דיר, שהוא יראה את הדברים מפורטים שם. שהוא בהגעה, הוא כותב שהוא חזר לפרט הדינים ביכולת החילות, שמחמת גודל המכשול המצוי בזה החטא. אין לסמוך ללמד שכשיצריך לדעת, אתה לא יכול למעשה. חפש ללמוד דבר מתוך דבר, ועוד, שכמעט בכל עניין, יש חידוש שלא ניתן ללמוד מחוז לשנורת. אכן, באיסור הרכילוס, זה אומר שהמכשלה מצויה יותר, וזה מחוסר ידיעה מה כלול בהגדרת האיסור. כמו שכותב החפץ חיים בסעיף א', אף על פי שאותו דבר אין גנות על מי שמספר, אך לפי דברינו, לפי דברי הרוכל, ואילו שואלים אותו אולי מכחיש, או בגלל שהאמת והצדיק איתו, או בגלל שהוא התכוון באילו הפעולות והדברים כוונה אחרת. אפילו אוכל מאור ובצריים, רוכל מקרי. איפה אימר, גם שהמספר מציבו יש לו מידות טובות. הוא לא מתכוון לספר דברי גנות. עדיין הוא עלול להיכשל באיסור חילוס, כי סוף סוף, מה שסיפור גורם שנאה בלב, מה שהוא סיפר, גורם שנאה בלב השומע כלפי אותו אדם, שמר את הדברים. דוגמה אחת, מיני רבות, נביא מנידון אחת שמוזכר בלול מוסופים, האדם ששולח את חברו לפלוני, הוא מבקש ממנו בפירוש, לך אמור לו בשמי, שכך וכך אני חושב עליו. אומר עליו, זה כתב בספר חידוש ומבורים, שמהגמור עם השמה שיש בזה משום מסור חילוס. אמנם למייסו כתב צריך חיון בזה, כך גם דיין שפסלה כפלוני שהוא חייב, מסכים שאמרו לפלוני שהוא היה מחייב, אז כתב בשוטה זינבור שזה אסור. אז יוצא שגם דברים שמותר לומר ישירות, ואם לקח כל רע, לכן שלומר תלמידי שליח, זה יהיה אסור. ולסיום התחזקות גמית. מדעת חוכמה מוסר מובא דברי ברוחן, המתבונן במעשה המצוות של ערב פסח, יראה שאין בשכל האנושי לשער גודל הצירוף והזיכוך שמצוות ערב פסח מתארים ומזכחים. יהודי של ערב פסח גרידה, כבר אין כל בריאה יכולה לעמוד עם חיצתו. מי הוא שיוכל להתבונן גודל ערכה של מצוות ערב פסח, והרושם שעושים למעלה, ואלמלא לא באנו אלא בשביל כך לחוד, דיינו. שתדל רבותיי, להכיר בערך ובגודל המצוות שאנחנו זוכים לקיים בהכנות לפסח ולעשות אותם מתוך שמחה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולנו יום המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.